אנחנו, בעזרת השם, בלימודנו, בתלכות שבת, אנחנו נלמד את היסודות של תלכות שבת, קודם כל וראשית לכל, בלמדת המלאכות. המלאכה הראשונה שהגמרא מביאה היא מלאכת חורש. מלאכת חורש, אנחנו גם נקביל ונסתכל בסימן של ל"ז בהלכות שבת בשולחן ערוך. ראשית הכל אנחנו נתחיל עם מקור הדין. הגמרא במסכת שבת, דף ע"ג עמוד ב', אומרת, תנא, החורש והחופר והחורץ, כולן מלאכה אחת הן. אמר רב ששת, הייתה לו גבשושית ומטלה, כלומר אם אדם היה לו גבשושית והוא אישר אותה, הסיר אותה, בבית, בתוך הבית חייב משום בונה, בשדה חייב משום חורש. רבא אומר שאם הייתה לו גומה ותממה, בבית חייב משום בונה, בשדה חייב משום חורש. כלומר, למעשה, רש"י, שם בגמרא, אומר מה פירוש מלאכה אחת, שאינו חייב אלא אחת. למה? משום שכולם, כל מה שדיברנו עד עכשיו, לריפוי אר עבידי. כלומר, כל זה על מנת עבודת האדמה, משום חורש, דמרת הערה. כלומר, נמצאנו למדים מכאן, שמלאכת חורש כוללת כל פעולה שמכוונת להרפיית הקרקע, כהכנה לזריעה, או גם פעולות אחרות שמכשירות את הקרקע לזריעה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. לכן, אדם שחופר בור, או אדם שעושה חריץ בקרקע והוא צריך לבור או לחריץ, הוא עובר מן התורה על מלאכת חורש, או על התולדות שלה. ואם הוא לא צריך, לא לבור או לחריץ, בכל מקרה, מדרבנן, זה אסור. וכן, כאן למדנו שאסור להשוות גומות, כלומר ליישר את מפלס הקרקע. אם יש לנו גם שושית, כמו שאמרנו במשנה, הרי על ידי נטילת הגב שושית, זה הטילים של האפר הקטנים, או אם יש גומות בקרקע ואני סותן, אני מיישר את מפלס הקרקע, וזה חיוב של מלאכת חורש. הרמב״ם בהלכות שבת, פרק כ"א הלכה ב', אומר, כל המשווה גומות, הרי זה משום חורש. בגמרא במועד קטן, דף עמוד ב', אומרת הגמרא, איתמר, המנקש והמשקה מים לזרעים בשבת, משום מי מטרידי, למה אתה להטרוד בו? רבא אמר, משום חורש. רב יוסף אמר, משום זורע. אמר רבא, קבעתי דידי מסתברא, כלומר, דעתי יותר מסתברת משום שמה דרכו של חורש לריפוי הערה, כלומר, לרפות את הקרקע. זה גם כן ההשקיה, מי שמנקש ומשקה מים, זה לריפוי הערה. רב יוסף אמר, קבעתי לי מסתברא, דרכו של זורע לצימוך פירה, כלומר, דרכו של מי שזורע זה להצמיח פירות, אבל מי שישקע וניקש מים לזרעים בשבת, הכנה אני מצמח פירה. כלומר, אנחנו רואים שטבעה של מלאכת חורש הרפיית הקרקע כהכנה לזריעה. אלא שהמאורעים נחלקו בקשר להגדרת פעולת הניקוש או ההשקיה. אם הולכים לפי הדמיון החיצוני של המלאכה, כמו שאנחנו רואים אותה במעשה, פה אחר המחשבה והתכלית. מי שרוצה להעמיק, שרשום לו שיעיין בתוספות, דיבור המתחיל כך. הגמרא במסכת שבת לצדיקי עמוד א' אומרת, עמי מרשר הזילך. עמי מרשר הזילך, כלומר, יש התייחסות לחשש של השוואת גומות על ידי פעולת ריבוץ ואפה. אומרת הגמרא, עמי מרשר הזילך אמר, תם עמי אמור הבנן, דיל מעטה להשבויי גומות, ואח עלי את הגומות. בטניה, הרוצה לרבץ את ביתו בשבת, כלומר, אדם שרוצה לנקות את ביתו בשבת, ויש אדמה, לא כמו בימינו, שיש לנו מרצפות, מביא עריבה מלאה מים, ולוחץ פניו בזווית זו, ידיו בזווית זו, רגליו בזווית זו, ונמצא הבית מתרבץ מאליו. כלומר, זה לא מלאכה שהוא עושה לצורך ריבוץ הבית במים כי יש אבק, אלא הוא משתמש לצורכיו, והמים שנשפכים, נשפכים בקרקע. ממשיכה הגמרא שם ואומרת, והעידנא דסבירא לן כרבי שמעון, שרי אפילו לכתחילה לעשות. רש"י מסביר את שיטת רבי שמעון ואומר, כי רבי שמעון זה דבר שאין מתכוון, מותר, למדנו שרבי שמעון אומר שכל דבר שאינו מתכוון, הוא מותר. והמרבץ אינו מתכוון להדביק את האפר בגומה או להשוות את מפלס הבית, אלא רק שלא יהיה אבק. כלומר, מסקנת הגמרא, פעולת ריבוץ, כלומר, טפטוף מים על האפר למנוע אבק, זה על ידי שהאפר נדבק לקרקע במים, מותרת. אבל כל זה רק אם אינו מתכוון להדביק את האפר בגומה. ועל ידי כך, המפלא של הקרקע משתווה בתוך הבית. ככה גם למעשה ההלכה והפוסקים בשולחן ערוך, בסימן שלמד זין, סעיף א', שמותר לרבץ את הבית גם בקרקע שאינו מרוצף. כלומר, אצלנו בוודאי, כשיש קרקע מרוצפת, מותר לכתחילה. אבל בואו נראה, מה העניין של כיבוד הבית? כלומר, לטטא את הבית בשבת. בראשונים מצינו שלוש שיטות עיקריות. הן מובאות בטור, סימן של למד זין. יש לנו שיטה של באר הגולה, שמובא בתוספות, דיבור המתחיל העידנה, שאומר שמותר לכבד גם קרקע שלא מרוצפת, כיוון זה לא הרי פסיק רישה. כלומר, בכל מקרה, לא שייך פה עידנה של פסיק רישה, ולכן יהיה מותר. שיטת ריש, שגם כן הובא שם בתוספות העידנה, שיטת ריש אסור לרבץ גם קרקע מרוצפת. גזרה, משום שקרקע שאינה מרוצפת. הרמב״ם, בפרק כ"א הלכה ג', בהלכות שבת, אומר שמותר לכבד את הבית רק אם הוא מרוצף באבנים. ואנחנו לא גוזרים גזרה משום מקום שלא מרוצף באבנים. בכל מקרה, תסתכלו שם בנושאי כלים, בפרשת משנה ואחרים. בהלכה, בבית יוסף, הוא פוסק את דעת הרמב״ם, שמותר לכבד רק בקרקע מרוצף. ככה גם נפסק בשולחן ערוך בסעיף ב', אסור לכבד את הבית, אלא אם כן הקרקע מרוצף, והוא מוסיף, יש מתירים אפילו בעינו מרוצף. כלומר, לפי השולחן ערוך, הוא פסק בסתם כדעת הרמב״ם, משום שזה עיקר דעתו. הוא רק הביא את דעת באר הגולה בשם יש מתירים. מה הסיבה לחילוק, אם ככה, בין ריבוץ לכיבוד? בכיבוד יש לנו דבר שבכל זאת נכנס פן של פסיק רישה, שהוא משווה גומות. בריבוץ אין לנו. כי ריבוץ אנחנו סך הכל משפריצים מים על הקרקע שהאבק ידבק לאדמה. בכיבוד? הרי בכיבוד אנחנו מתכוונים ליפות את הקרקע. ואנחנו חוששים ששם האגב התרדה בכיבוד של הבית, הוא יבוא להשוות גומות במתקרן. ככה גם כתב המשנה ברורה בסעיף קטן ו. הרמה פסק שיש להחמיר גם בקרקע מרוצף, שלא לכבד, לטטא משום גזרה על קרקע, על קרקע שלו מרוצפת, זה בתנאי שבאותה העיר או באותו אזור יש בתים שהקרקע שלהם לא מרוצפים. זה מעניין שזה כמו שיטת הרי בתוספות. אלא אם כן, פוסק הרמ"א נעזר בגוי. כלומר, אפשר לומר לגוי שיכבד, משום שלא גזרו איסור שבות באמירה לעכו, גם במקום שיש פסיק רשת, אם הוא לא מתכוון. או ישנה אפשרות אחרת אם אין גוי, שמכבד על זה בגד או מטלית, שאז האדם לא עושה את זה בחוזקה, ואין חשש שיש בגומות. בביאור הלכה, דיבור המקיד יש מחמירים ומעלה, שאם כל בתי העיר, או על כל פנים רובם מרוצפים, לא גוזרים בזה. כך אדם כתב בשער הציון, בסעיף קטן ב', בנושא אחר, אבל כך הוא כתב. ובפרט, אם כבר תבא האדם קיבל את ביתו מערב שבת, אז בכלל אין שום בעיה. אחר כך גם פסק שרק אם רוב הבתים באותו מקום מרוצפים, מותר לנקות ולטטא את המקום המרוצף, אבל מה שאמרנו, שמותר לטטא את המקום המרוצף, זה במקום שרוב הבתים מרוצפים. אבל אם רוב הבתים לא מרוצפים, אסור גם במקום המרוצף, גזירה השמה מקום שאינו מרוצף. דרך אגב, אנחנו רוצים רק להזכיר דבר כזה. אנחנו, רק שנייה בבקשה, אנחנו למעשה, מה שאמרנו עכשיו, כך פסק בשמירת שבת תלחתה, וצריך לעיין שם בהערה י', כותב שם הערה בשם הגאון, שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, מה יהיה הדין באמת באדם שיש לו חצר שסמוכה לבית, האם יוכל לטטש בשבת. לסיכום, לדעת השולחן ערוך, מותר לנקות ולטטה מקום מרוצף בלבד, ואנחנו לא גוזרים משום מקום שאינו מרוצף, גם אם רוב המקום או הבתים באותו אזור לא מרוצפים. הרמ"א, בתוספת ביאור של הביאור הלכה, מותר גם בשיטתו לטטה מקום מרוצף, אבל בתנאי שרוב הבתים מרוצפים באותה עיר או באותו אזור. אם ככה, בוא נראה מה פסק ההלכה לגבי הנושא השני, של ריבוט הבית. בשולחן ערוך פסק כדעת כל הפוסקים, כמסקנת הגמרא, שמותר לרבץ קרקע של בית, כלומר להטיז מים על אפר, כדי שידבק ולא יעלה אבק. כיוון שבפעולה הזו הוא לא מתכוון להשוות גומות או ליפות את הקרקע, ולכן לא יהיה לנו פסיק רשת. אפילו בקרקע שלא מרוצפת, ולכן יהיה מותר. ככה גם כתב במשנה ברורה, סעיף קטן ה', כלומר, מותר לרבט את הבית, להזריף מים על הקרקע, גם אם היא לא מרוצפת. מה שאין כן, בעניין כיבוד הבית, של ההלכה אסור לכולי עלמא, כלומר שולחן ערוך והרמ"א בקרקע שלא מרוצפת. כלומר, מה שאמרנו זה רק בקרקע מרוצפת. כיוון שמתכוון לניקיון הקרקע באופן כללי. יש חשש גדול שמא יתכוון להשוות גומות, וזה או שזה פסיק רשת של השווה גומות, ולכן יהיה אסור. לגבי קרקע מרוצפת יש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמ"א, השולחן ערוך להקל, הרמ"א להחמיר, ולמעשה נפסק בביאור הלכה שעם רוב הבתים בעיר מרוצפים יש להתיר גם לדעת הרמ"א. הנושא הבא שאנחנו נסכם אותו, זה העניין של הדחת הקרקע, כלומר שטיפה. לשטוף קרקע. המשנה בשבת, דף קמ"א עמוד א', אומרת ככה: עושים כל צורכי המת, סחין ומדיחים אותו. בעמוד ב', המשיכה הגמרא ואומרת: ואמר רב יהודה אמר שמואל מעשה בתלמידו של רבי מאיר, שנכנס אחריו לבית המרחץ. ביקש להדיח קרקע, אמר לו אין סחין. קרקע וקרקע מחלפה, מת דקרקע לא מחלף. ורש"י, אומר שם קרקע וקרקע מכתב, כלומר, ההוא לא משום ביטול, אלא משום השבויי גומות. ואף על גב דמרחץ רצפת אבנים, וליקה למיחש להשבויי גומות, מחלף ניה בקרקע אחר. כלומר, יש איסור להביא הקרקע בשבת, גם אם היא מרוצפת, משום קרקע שאינה מרוצפת. הרמב״ם, בהלכות שבת, פרק כ"א, הלכה ג', אומר גם, אין לסכין את הקרקע, ואפילו היא רצוף באבנים. הוא מוסיף הרמב״ם ואומר, והם מדיחים אותו אפילו ביום טוב, כל שכן בשבת, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, ויבוא להשוות בזמן שהוא עושה כן, במקום שאינו רצוף. למעשה אנחנו רואים שהרמב״ם מחמיר. המגיד משנה מסביר את החומרה בהדחה ואומנו, אף על פי שכיבוד מותר בריצוף, אלו הדברים אסורים, וגזרו בהם לפי שאין בהם צורך, כמו בכיבוד, כלומר אין בהם צורך, הסיבה לאיסור הדחת הבית גם במקום ריצוף, משום שאין בו צורך כל כך. ועל כן, גזרו בזה שמה ישבי גומות, למרות שמבחינת החשש לזה, גם בכיבוד היה מקום לאסור, אך כיוון שיש בזה צורך קצת, לא גזרו רחמים במקום מרוצף, משום מקום שאינו מרוצף. מעניין שבספר שמירת שבת כהלכתה הסוף בפרק כ"א, סעיף ו', פוסק, אין לשטוף את הרצפה, גם אם מרוצפת, לא במקליט, ואף לא בעזרת מגב, כלומר, מקל גומי שלנו. אמנם, הוא כותב שם בשעת הדחק, כגון בתי חולים, שיש להקפיד במיוחד על ניקיון, אפשר להקל לשטוף את הרצפה המרוצפת, בתנאי שישתמש לצורך זה רק במגב. כלומר, גם היום, בבתים שלנו, וכל הבתי מגורים ומוסדות שונים, כולם מרוצפים, אסור להדיח רצפה משום גזרה מאותם מקומות שאינם מרוצפים. בהערה, בשמירת שבת כחתה, כמו שאמרנו, פרק כ"א, יש הערה, הערה כ"ד, כותב שם שצריך לחלק בין כיבוד שהתירו במרוצף, שמותר יהיה לטאטא, להדחה, כלומר שטיפה, שאסור גם במרוצף, שזה לא כל כך נחוץ. הפסק הזה קשה. אנחנו הרי ראינו מקודם, שעל פי הבאר, הביאור הלכה, שבמקום שרוב בתי העיר מרוצפים, לא גוזרים בגלל מקום שאין המרוצף. ורק במקום ששייך לגזור עטו שאינו מרוצף, כלומר שאין רוב הבתים של העיר מרוצפים, יש שייכות לאיסור ולהחמיר בהדחה, כלומר, שטיפה יותר מכיבוד שמא ישבי גומות. אבל במקום שלא שייך בכלל החשש הזה, היום, כל מקומות המגורים מרוצפים, ואין מקום לאיסור הדחה. ולכן צריך עיון גדול על הפסק שכתב השמירת שבת כהלכתה בזה. והנה בסעיף אחר, שם בשמירת שבת כהלכתה, סעיף ז' כתב, שאם ישפכו מים מועטים על הרצפה, מותר לנגן במקליט שמיוחדת לכך, כלומר, צריך להיזהר או לסחוט אותה. ואם ישפכו מים רבים שיש חשש לסחיטה, אסור בכלל לנגן במקליט, אבל מותר לגרור המים בעזרת מגב, שמשתמשים בו לשטיפת רצפה. אף על פי שבדרך כלל אין לעשות את זה לכתחילה, משום הגזרה שאמרנו. אז אם ככה, מה הטעם שלהתר כאן? ומשום שלכתחילה הוא לא נתן מים להדיח, אלא משפח מאליו. שמה, רפתום עוזי מנוח בהחזר הצדיק לברכה, מוסיף שייתכן להתיר לתת מים לכתחילה במקום מנוחלך שברצפה בלבד, ואז לנגב באופן מותר, וזה לא נכנס לכלל איסור ההדחה. כלומר, אם אנחנו נסכם את העניין הזה, אנחנו נראה שבעניין הדחת המים, דחת הרצפה, האיסור חמור יותר משאר פעולות ניקיון, כמו טיטו. ואסור גם במקום מרוצף, גזרה משום מקום שאינו מרוצף, משום שאין כל כך צורך בהדחה הזו. יש בשמירת שבת כהלכתה העלה סברה בפשטות לאסור גם היום לשטוף רצפות בשבת, גם אם אין חשש סחיטה, אם אנחנו נגרור את המים בעזרת מגב, ולמרות שכל הבתי מגורים והמוסדות מרוצפים, לא שייך הגזירה משום מקום שלא מרוצף. אבל לפי מה שכתבנו בשיעור ולמדנו, היום יש להתיר להדיח רצפות במקום הצורך. אם נשפך נוזלים מטונפים או לכלוכים אחרים על הרצפה, יש עוגמת נפש לנוכחים. ולכן, כל שכן במקומות שהגיירה מחייבת לזה, גם בבתים פרטיים, שהדבר מחייב כדי למנוע משיכת מזיקים זבובים, תושים, אבל להדיח רצפה לכתחילה בשבת שלא במקום צורך לא מתירים. בכל מקרה, אין להדיח רצפות בעזרת סחבה, משום שיש בו איסור סחיטה. אלא אם כן מדובר במקום מועט שהתלכלך, שאז אפשר לתת מים מעט מאוד ולנגן בעזרת מקליט או סחבה, בתנאי שזה יהיה באופן שאין אפשרות שיבוא לידי סחיטה. אנחנו למדנו גם בשיעור את הנושא של גזירת חפצים על גבי קרקע. בגזירת חפצים על גבי קרקע, אנחנו נעיין בגמרא קודם כל. אנחנו אמרנו בגמרא בשבת, חפתת עמוד ב', אבין ציפורה. אבין שהיה גר בציפור, היא גרר ספסלה, גרילתא, דשישא, לעילא, רבי יצחק בן אלעזר. אמר לה, אישתו כלך, כדי שתיקו לחבריה לרבי יצחק, נפיק מן חורבה. גזירה עלייתא דשישא אתרא עלייתא דאב. כלומר, בואו נסביר את זה במילים שלנו, נזכר. אבין גרר ספסל על גבי רצפת שיש, שלא נעשה בחריץ, ואי אפשר לעשות בחריץ. רבי יצחק העיר לו ואמר לו שיש לאסור את זה משום גזירה של קרקע רגילה שכן ניתן לעשות בחריץ. רש"י במקום מפרש, ורבי יצחק סביר עלי כרב יהודה. ומה אומר רבי יהודה? שדבר שאין מתכוון, אסור. ואף אגב, דביש, לא אביא, בסליחה, דבשיש לא אביא חריץ. לא בבשיש אי אפשר לעשות חריץ. אתו, אליאתא דעלמא. כלומר, רבי יצחק סובר כרב יהודה, שדבר שלא מתכוון אסור, אבל כן גזר גם בשיש משום קרקע. לפי זה, יש לומר שלמרות שההלכה לא קיימה על הגר ביהודה בעניין הזה, עדיין יש להסיק מכאן שכל מקום כשאסור לגרור חבט על גבי קרקע, כגון אם יש צליק רישי, הרי שיש מקום שלא לגרור גם גבי ריצוף, כמו שמצאינו מקודם לגבי כיבוד הבית וההדחה, שגוזרים מקום מרוצף משום מקום שאינו מרוצף. אמנם מי שיבוא ויגיד לי לגבי התוספות, דיבור המתחיל גזירה, שמקשה מפרק המצניע, לצדיקי עמוד א', מעד העמי מרשרה זירך במחוזה, כלומר הוא יתיר לרבט את הבית על ידי הזיית מים על הקרקע, כיוון שאין שם גומות, ורש"י שם מפרש שכל מחוזה הייתה מרוצפת. ולכאורה אמרנו שהגזירה מרוצפת, אתו שאינה מרוצפת. אלא, שאתם מתרצים שהתם אין לגזור מחוזה עת הוא עיר אחרת. אבל בעיר אחרת גוזרים מרוצף משום אינו מרוצף. וכך נסתכל הלכה. כלומר, דיבור הלכה בסימיש, בסימן שנמד זין, דיבור המתחיל ויש מחמירים, אומר שאם כל בתי העיר מרוצפים, או על כל פנים רובם לא, גזרינם בזה מרוצף עת הוא שאינו מרוצף. כלומר, כל הדברים שאסורים, שהם הישבי גומות, לא גוזרים בהם אם נעשים בהם גומות מרוצפים, בתנאי שרוב המקומות האלה באותו אזור מרוצפים. דבר השני, בואו נראה בגמרא, בדף כ"ט עמוד א', ריש קנישתא דבצרא, גרר ספסלה לעילא, רבי ירמיה רבה, אמר לי כיוון, כרבי שמעון, אימא דאמר רבי שמעון בגדולים, ולא אפשר. כלומר, כל גזירתו זה היה בגדולים, שאי אפשר שלא לגרור אותם. בקטנים היא אמר, הוא פליגה דאולה. תאמרו למחלוקת בקטנים, אבל בגדולים דברי הכל מותר. דברי יוסף, רבי שמעון אומר, אומר גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ. כלומר, יש פה מחלוקת יסודית. בין רבי ירמיה לאולה. והבנת המחלוקת של רבי שמעון ורבי יהודה לגבי גרירת חפצים על גבי קרקע. כל זה אם אינו מתכוון לעשות חריץ. לדעת רבי ירמיה, היתר רבי שמעון הוא רק בדיעבד. כלומר, במקום הצורך שאי אפשר ליטול חפצים באופן אחר אלא בגרירה. חפצים גדולים, כמו מיטה, שולחן. אבל אם אפשר להימנע מגרירה, כמו חפצים קטנים, ספסל, כיסא, אין לגרור אלא להרים בידיים. לדעת אולה, גם בקטנים רבי שמעון מתיר, משום שאין מתכוון, זה היתר לכתחילה. וגם במקום שיש איסור תורה, אם מתכוון, אם לא עבד פסיק רשת, כלומר, אם לא הכרחי שתעשה מלאכה בעקבות הפעולה שמותרת. ולמעשה, גם רבי יהודה מתיר עקרוני בדבר שאינו מתכוון. ולכן, אם מדובר בדברים גדולים, שאי אפשר או קשה ליטול אותם ביד ולטלטל, מותר יהיה לגרור אותם עד הדקה. תודה. ברוך. אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נראה מכאן שיסוד של המחלוקת שלהם הוא בשני אופנים. להבהיר מי שאומר, עלי ועדרי גם בגדולים, דבר שאינו מתכוון אסור מן התורה. ועל כן אין מקום להתיר בגדולים, גם אפשר, גם במקום שאי אפשר לטלטל. לדעת אולה, שמתיר עלי ועדרי בגדולים, דבר שאינו מתכוון, דבר שאינו מתכוון, אסור מדי רבנה. למה? גזרה שמה יתכוון, או חשש לו תוצאה של איסור. במיוחד במקום שיש חשש סביר שיעשה איסור. ועל כן במקום שאי אפשר, למשל כלים גדולים לא גזרו. והם אמרו והם אמרו. וכולי על מה? דבר שאינו מתכוון, לרי, עשו מדרבנה. אלא שנחלקו בטעם איסור. ורבי ירמיה, רבי יהודה, אוסר מדין חשש תוצאת איסור, שעלולה קרוב לוודאי להיות, כתוצאה מן הגרירה. ועל כן, כל שכן בגדולים, שרבי יהודה יעשו. שהחשש שתעשה פעולת איסור, כלומר חריץ בקרקע, הוא גדול יותר, מאשר גרירת חפצים קטנים. ועל כן, לא יצא לגרור גדולים. אבל אולה, שאומר שרב יהודה אוסר משום שמה התכוון, ועל כן בגדולים שאי אפשר לטלטל באופן אחר, התירו לגרור, וגם עליבא לרבי שמעון. אפשר להסביר את המחלוקת בצורה אחרת. ורב ירמיה, יסוד היתר, אם אינו מתכוון, זה עליבא לרבי שמעון, אינו פטור בעצם. כלומר, אינו נחשב מלאכת מחשבת אם הוא לא מתכוון. רק שלא אסרה תורה, ולא אסרו רחמים לבצע פעולת היתר בשל חשש אפילו סביר שתיגרם תוצאה אסורה. למה? כיוון שהפעולה ביסודה היא פעולת היתר. על כן במקום שאפשר להימנע מפעולה שיכולה להביא לאיסור, כמו בחפצים קטנים, עדיף שלא לגרור. לפי זה, כל היתר ואינו מתכוון הוא בדיעבד, או רק במקום צורך. אבל אולי, ההבנה שלו ביסוד המחלוקת, שיסוד היתר, עליבא דרבי שמעון הוא פטור בעצם, אם אינו מתכוון, משום שזה לא נחשב מלאכת מחשבת בכלל. אלא, אם אבי פסיק רישא, אבי כמתכוון, וזה התורה אסרה. ולכן, אין מקום לאסור בגרירה חפצים קטנים. שהרבי אינו מתכוון, אין שום מלאכה כלל. ומה לגדולים, מה לקטנים? ולכן גם בקטנים, לדעת אולה, רבי שמעון יתיר. עוד אנחנו נדבר בעניין של המחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה בגרירה, בפרט בדבר שאינו מתכוון בכלל. אבל מי שרוצה לעיין בזה, הנה יש שיעור שבט הלוי, חלק ב', סימן א', הוא יריך מאוד לבאר את זה, על רקע של יסוד דין דבר שלא מתכוון. בגמרא, למעשה ושווה לדף, חבית עמוד א', פסק שמואל, שהלכה כרבי שמעון בגרירה, וכך פסקו כל הראשונים והאחרונים. יש, בכל זאת, לדעת שיש מחלוקת הראשונים, בעניין הפסק הזה, במחלוקת שאמרנו, במחלוקת האמוראים. הטור כותב שכל דבר שלא מתכוון מותר. לכן, אדם גורר מיטה, כיסא, ספסל, בין גדולים בין קטנים. דוד יוסף, ומובא בשם היראים, אוסר למעשה לגרור חפצים קטנים, כמו דעת רבי ירמיה, עליבא דרבי שמעון. ורק במקום שאי אפשר, הכיר רבי שמעון כמו כלים גדולים. הבית יוסף דוחה אותו שם, וכותב שעיקר רוב כרוב הפוסקים, כפשט הסוגיה, וזה לא משנה בין גדולים בין קטנים. בשם הרוקח מובא לאסור בגדולים מאוד. כבר הוא פוסע הפרדה בין כלים גדולים, שולחן, מיטה, לבין כלים גדולים מאוד, משום שזה ממש פסיק רשע שעשה חריץ. זה ודאי שעשה חריץ. אם אנחנו נהיים בריש, בראש והרמב״ם ורוב הפוסקים, אנחנו רואים שלא משנה בין קטנים לגדולים, שבכל אופן רבי שמעון מתיר ורבי יהודה אוסר, וכך מובא בשמה בבית יוסף, וכך פוסק גם להלכה. השולחן ערוך, בסימן שלנו, סעיף קטן א', אומר שדבר שלא מתכוון, מותר בין גדולים ובין קטנים. וכך בואו נעבור לפסק באחרונים. בשולחן ערוך, כמו שאמרנו, כתב שדבר שלא מתכוון מותר, אם לא הלב פסיק רשא, אם כך, עורר אדם, מיטה, כיסא, ספסל, בין גדולים, בין קטנים, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. אם כן, השולחן ערוך לשיטתו בבית יוסף, שכריע כרוב הפוסקים, שאין הבדל בין קטנים או גדולים, ולא כמו הספר הראים שעשר בקטנים, ולא כמו הרוקח שעשר בגדולים. אבל פי, שיש מקום לבעל דין לומר שאף הרוקח לא עשר, אלא במקום שבוודאי יהיה פסיק רשע. ובמקרה כזה גם הבית יוסף יודע. והראיה, שהוא לא דוחה את הרוקח כמו שדחה על דעת העירים. צריך לשים לב לדייק בזה. במשנה ברורה, סעיף קטן ד', דבי בשם המגן אברהם, שגדולים ביותר אסור לגרור על הארץ, לפסיק רשע, בוודאי יעשה חריץ, ואפילו במרוצב משום גזירה שאינו מרוצב. אפשר הציון העריך להתיר. מתי? במקום שרוב בתי העיר מרוצפים, משום שלדע בשער הציון, סעיף קטן ב' כותב שאין לגזור במרוצף משום אינו מרוצף, גם לשיטת המגן אברהם, שקיבל אותו להלכה. ויש שם עוד כמה היתרים, שזה בפרידר הבנן, וחופר קלה אחר יד, הוא מקלקל. כרגע כתב, שבור הלכה, בדיבור המתחיל יש מחמירים, להתיר בזה עם רוב בני בתי העיר מרוצפים. ובעיקר, המחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה בגרירה, ובדבר שלא מתכוון בכלל, הוא כותב בשער הציון, סעיף קטן א', ואני מצטט. ומכל מקום דע, דעת קיים על הדבר שאין מתכוון מותר, הוא אפילו במקום שמתכוון היא כאיסור דאורייתא. כלומר, רק שעיקר מחלוקתם של רבי שמעון ורבי יהודה בדבר שלא מתכוון זה בגרירה, שהוא איסור דרבנן גמור מכמה סיבות, כמפורט שם לפני כן, גם במקום שיש איסור דאורייתא, רבי שמעון יתיר. ראיתי בספר ידיעת חן, סימן קובב, וגם בשו"ת חווה דעת, חלק ב', סימן נ"ב, ששם הוא דוחה דעת המגן אברהם, שפסק על פי הרוקח, שבחפצים גדולים מאוד יש לאסור לגרור על גבי קרקע, גם על גבי ריצוף, משום מקום שלא מרוצף. הוא כותב שם שגם במגן, בסליחה במשנה ברורה, סעיף קטן ד', שהביא להלכה דעת המגן אברהם, לא נראה כך למעשה. משום שכן מדברי הפוסקים נראה שלא עשו חילוק בזה. וכן משמע מהשולחן ערוך, שהשמיט את הדעה הזו גם כשהוא הזכיר אותה בבית יוסף. כיוון שגם בגדולים מאוד, לא ודאי שיעשה פסיק לאישה. על כל פנים לא בכל סוכק. על כן אין לאסור בזה. משום שבמיוחד יש לנו תרי דרבנן, ולא נחלק פשיטה שמותר. אמנם הביא שם גרסה של כמה ראשונים בגמרא, בכ"ט עמוד ב', של בגדולים, לראה הכל אסור, כמו שיטת אולה, והוכיח שהדעה הזו נדחתה. אז נסכם. מותר לגרור חפצים שונים כמו שולחן, ספסל, על גבי קרקע שאינה מרוצפת, בתנאי שלא מתכוון לעשות חריץ בקרקע, וגם לא הכרחי שיהיה חריץ כתוצאה מכך שהוא גורר. ואין חילוק בזה וחפצים קטנים שיש לקחת ביד ולא צריך לגרור, וחפצים גדולים, גם שיש חשב סביר שאפשרי שעשו חריץ. לדבר חפצים גדולים ביותר, או כאלה שעשויים במבנה חד, כלומר, המקום שבו אני גורר הוא חד, אז ברור שיעשה חריץ כתוצאה מהגרירה, ויש מקום להחמיר ולהימנע מלגרור. אבל במקום שיש צורך גדול, למשל, נחוץ לקיום עונג שבת, צריכים להביא משהו ולגרור אותו, ויש לו מקום חד, ניתן להתיר בזה, וגם מי שמקל בדרך התחילה, לא צריך למחות בידו, כי יש גדולים שמתירים בזה, מי שרוצה יעיין, בלדיעתכם, כמו שאמרנו, סביב סימן עובדה. במקום מרוצף, ודאי שאין לאסור גרירת חפצים כלשהם, גם אם ברור שבטיבם ובכוחם לעשות חריץ אם יגררו אותם על גבי קרקע. וזה בתנאי שרוב המקומות הללו בעיר מרוצפים. אך אם רוב המקומות הדומים למקום בו האדם גורר את החפץ לא מרוצפים, צריך להחמיר בזה, אלא אם כן יש צורך גדול. הנושא הבא שדיברנו בשיעור, בסדר של היום, אנחנו ברוך השם משפחות גדולות, יש תינוקות, יש עגלות. השאלה הייתה האם מותר להשתמש בעגלה, אבל על קרקע. מקום מרוצף לא ידענו, אלא על גבי קרקע בשבת. המקור לתשובה נמצא במשנה במסכת ביצה, דף כ"ג עמוד ב', אומרת המשנה, העגלה של קטן טמאה מדרס וניצלת בשבת, ואינה נגררת, אלא על גבי כלים. רב יהודה אומר, כל הכלים אין נגררים חוץ מן העגלה, מפני שהיא כובשת. רש"י מפרש שם, אלא על גבי כלים. כלומר, יהיה מותר לגרור אותה רק על גבי כלים, אומר רש"י על גבי בגנים. מדוע? משום שהוא צריך להחליט בקרקע. זה חופר חיה, משום כובש. רש"י אומר, מפני שכובשת חריץ הנראה בהילוכה. כלומר, אנחנו עושים סימן, לא על ידי חפירה, אלא כובשת ודורסת את הקרקע ונדוש דחתיה. נעשה מקומה נמוך, אבל אינו זזה עפר ממקומה. התוספות, דיבור המקליל עגלה, מפרש את הכלי עגלה באופן אחר. הוא אומר שמדובר בכלי בעל שלושה אופנים, שלושה גלגלים, שהקטן אוחז להתלמד ללכת. הליכון. הגמרא שם המחשב. הרי על כורחנו, תנא קמא במשנה, מה הוא אומר? שאוסר לגרור עגלה על גבי קרקע, גם אם הוא לא מתכוון לעשות חריץ. מי זה? רב יהודה, שחולק בעניין גרירה על רשלה על רבי שמעון. ואם כן, איך בסיפא מופיע שרב יהודה אומר שמותר. כל הכלים אין נגררים חוץ מן העגלה. ואומנם, במסקנת הגמרא ישנם שני תנאים שחלוקים בדעת רבי יהודה לגבי העגלה. אם לעיתים עושה חריץ, ועל כן, יש לאסור זאת, כמו כל דבר שאינו מתכוון. או, אפשרות אחרת שלא שכיח שעושה חריץ, אלא כובש את עפר תחתיה, וזה לא נחשב חפירה. במיוחד שגם הוא מתכוון ומותר. לכן התנא שאוסר מובא ברישא, והמתיר בסיפא. אם אנחנו נראה, אנחנו נמצא ללמדים מהגמרא הזו, שלדעת רבי שמעון שמתיר לגרור חפצים על גבי קרקע אם אינו מתכוון לשם חריץ, הרי גם עגלה מותר לגרור על גבי קרקע, משום שלכולי עלמא לא על פסיק רישא שתעשה חריץ. לא אמנם, אליבא דרב יהודה יש דעה שאוסרת לגרור עגלה על גבי קרקע, ועל הרי קיימא להלכה לרבי שמעון. גם אפשר לומר שאליבא דרב יהודה, כפי שהבאנו במשנה, יש סברה מיוחדת להתיר בעגלה, משום שהיא כובשת ולא חופרת. לא ממש הדברים שאמרנו. נראה לכאורה להתיר בפשיטות, בפשטות נוראה גדולה, להסיע עגלת ילדים על גבי קרקע לא מרוצפת. משום שאינו מתכוון לעשות חריץ, ואין פה פסיק רישא שיעשה חריץ. וגם יש סברה לומר שהעגלה כובשת את הקרקע ולא חופרת. יש להדגיש שעל דשא צריך להיזהר מחשש תלישה על ידי העגלה עם הדשא קצת גבוה. פשמרת שבת כרחתה בפרק ח', סימן מ"ב, אומר שמותר לעשי עגלת ילדים בשבת וביום טוב לא רק בכביש סלול אלא גם בדרך חול, לא רק להסיע אותה בקו ישר, כי גם לפנותה לצדדים מותר. יש שם הערה צדיקתת שלגבי הצדדים, כלומר, עושים עוד כמה דברים להתיר בעניין הזה. בספר לביאת חן, סימן קובל, עמוד קופי, פסק להתיר בזה, גם אם נפנה את העגלה לצדדים, משום שאז אנחנו למעשה גורמים להתאספות של גומות, של חול בצדדים. כשזה היה בפסיק רשת זה רבנן, זה לא מיכלי. וגם משום שהסברה שהראשוני שהעגלה כובשת. בשיטי חבדת, חלק ב', סימן ב', הוא כותב להתיר בזה מה שאמרנו, מי שרוצה שיעריך שם בהערה. אבל כל זה במקום שיש עירוב כדת, אבל במקום שאין עירוב אסור להסיע עגלה כמובן. לכן נסכם, להלכה מותר להסיע עגלת ילדים גם אם היא כבדה, אגבי עפר או חול, להפנות אותה לצדדים, ואין בזה חשש חופר. בתנאי שבמקום יש עירוב, אבל לגבי דשא יש להיזהר, במיוחד עם הדשא גבוה, שפסיק רישא שיתלש הדשא עדי עגלה. אז עכשיו, בוא נראה מה קורה עם הילדים שיש להם אופניים. בסופו של דבר, סימן ק"ז עמוד ק"א אומר, בשם שו"ת רבי עזריאל הילצהיימר, לאסור לרכב על גבי אופניים על חול ועפר. למה? משום שעושים חריץ בקרקע וחייב בזה משום חורש. כך הוא מביא שם בשם האחרונים נוספים. אבל הוא דוחה את האחרונים שאומר, על פי מה שראינו בעגלה, הרי מותר להסיע אותה על גבי קרקע, משום דעה בפסיק רישא בדי רבנן, זה לא ניחלה, משום שהיא כובשת, אותו הדין באופניים. והעריך מאוד בעניין רכיבה על אופניים בשבת בכלל, והביא את הדעות של האחרונים שאוסרים משום כל מיני חששות, שמה יבוא לתקן, שמה הם חיים, או שמה יצא מחוץ לתחום, כמו כף החיים, או משום כל דין דחות, שאלת יעקב, ודחה שם דעות האחרונים להחמיר מעיקר הדין. אבל הוא מסיים ואומר, מכל מקום להלכה, כיוון שרבו האחרונים שכתבו להחמיר בזה, בוודאי שכן ראוי להורות להחמיר בנסיעת אופניים על גבי עפר או חול, ובאופן כללי. אותו דבר פסק קצית אליעזר בחלק ז' סימן למד, שלאסור מכל וכל דרכיו על אופניים בשבת ביום טוב. שלוש סיבות. גזירה שמה יצא מחוץ לתחום, שתיים משום עובדים דחול ושבות, שמתקלקל ויבוא לתקן. ככה גם נפסק בשמירת שבת כי לחידה לאסור את זה. ואומנם, עם כל מה שאמרנו, התירו לקטן מתחת לגיל בר מצווה לרכב על גבי אופניים בעלי שלושה גלגלים, משום שזה נקרא שזה צעצוע של הילד. אבל פה צריך להזכיר להסיר את הפעמון שלא יבוא לידי שימוש בשבת. אז אם אנחנו נסכם את העניין של הילדים שלנו באופניים, ודאי אסור לכל אחד שהוא מעל גיל מצווה לרכב על אופניים בשבת בכל עניין. לגבי קטן שמתחת לגיל מצווה, אין איסור בזה שגם ירכב על מקום עפר או חול משום חשש לעשיית חריץ, כמו עגלת ילדים. אבל מעיקר הדין, כמו שאמרנו, אין בזה איסור ברור, אבל רבו דעות האחרונים לאסור בגלל מה שאמרנו, וקסר למעשה. ולגבי מה שהתירו, ילד מתחת לגיל מצווה, זה על אופניים עם שלושה גלגלים, שזה משחק. ואם סתם יושב, במקום שיש עירוב כמובן, אז זה מותר, זה קטן, אבל צריך לזכור להסיר את הפעמון או את הפצפה לפני שבת, משום שמצורך הרגל, שלא יבוא להשמיע קול או לעבור, במקרה שזה פעמונים, שיש להם חשמל, עם בטריות, נדרי חילות שבת. תודה, להתראות בשבוע הבא.